על גוף האדם. פודקאסט לילדים. כותב ומגיש דוקטור יאיר פוזניאק. משתתפים דניאל,
יואב
ואילת פוזניאק.
בפרקים הקודמים של מסע אל גוף האדם, קרולוס לינאוס ואני יצאנו למסע בעקבות האדם הנבון, הומו ספיאנס. ליווינו את התפתחות הפרימטים, הכרנו את מיני האדם הקדמונים, הומו הביליס, הומו ארקטוס, הומו ארגסטר והאדם הנאנדרטלי, ועקבנו אחר ההתפתחות המדהימה של האדם הנבון, הומו ספיאנס, שהצליח ב-200 אלף שנים בלבד להגיע כמעט לכל יבשת בעולם ולדחוק עד להחדה את כל שאר מיני האדם. עצרנו עם העלמותו של אחרון בני האדם שהוא לא הומו ספיאנס לפני 12 אלף שנים. שאלתי את קרולוס עוד שאלה פשוטה, אבל התשובה שלו לא ציפיתי בכלל. אז מה גרם לבני האדם לעבור מלהיות נוודים ללהתגורר במקומות קבועים?
אני אגיד לך מה גרם לזה. קריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוס. קריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוס. קריטיקום אוריה זיה מייס סולנום טוברוס. קריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוס.
טוב, אני לא יודע מה קרולוס עושה. זה נשמע כאילו הוא אומר איזה לחש קסמים או משהו. טריטיקום אוריזה זיה מייס סולנום טוברוסום? האם זאת התשובה? מה זה אומר? טוב, אנחנו כנראה צריכים להפעיל את המילון של חללית הזמן. בוא נזין פנימה את המילה טריטיקום ונבקש תרגום לעברית.
טריטיקום, חיטה.
חיטה?
אוריזה, אורז.
אורז?
זיה מייס, תירס. סולנום טוברוסום, תפוח אדמה.
חיטה, אורז, תירס, תפוח אדמה? זאת לא התשובה, זה מנה במסעדה מקסיקנית. או איטלקית. לא, בעצם סינית. לא, אמריקאית.
לא סתם אתה מתבלבל. אלה מזונות נפוצים בכל העולם.
אבל מה הקשר בינם לבין כפרים וערים?
בוא נעביר את חללית הזמן אל ארץ ישראל לפני 10,000 שנה.
אוי, אז מה מוכל היום?
הבא שנמצא, אתה יודע. ככה זה להיות לקטים ציידים. מלקטים ומציידים.
צדים, צדים.
כן, צדים. אבל כבר כמה שבועות שלא ראינו פה משהו טוב לאכול. איזה אמבונגר, קרפצ'יו טעים, אפילו משהו צמחוני טעים כמו רביולי גבינות. כבר מזמן בכפר לא עשו פסטה טובה, כי לא מצאנו מספיק גרגירי חיטה לעשות מהם קמח.
אתה יודע מה? הלוואי שהיה כזה דבר, מין קופסה כזאת שכשאתה פותח אותה, אתה פתאום מוצא אוכל. אנחנו יותר מדי תלויים בגורל. לפעמים יש יותר אוכל, ולפעמים פחות.
אבל אתה יודע משהו? דיברתי לא מזמן עם צ'אקו. הוא אמר לי שהוא שם לב למשהו מעניין. נכון הזרעים של החיטה שמדי פעם אנחנו מוצאים על הקרקע, ואם יש מספיק מהם תוכנים אותם לקמח?
נו.
הוא אמר שהוא פעם ראה זרע של חיטה על האדמה, אבל לא לקח אותו כי הוא בדיוק היה עסוק בלברוח מדוב שרדף אחריו. אבל כשהוא חזר לשם אחרי שבועיים, הזרע כבר לא היה שם. במקומו היה איזה צמח קטן. הוא חושב שמהזרע הזה הצמח צמח.
אוי נו, באמת צ'אקו והשטויות שלו. זרעים אוכלים, מה הקשר בין זרעים לצמחים?
מה אתה אומר? בוא נעשה ניסוי מדעי. בוא ניקח כמה זרעים של חיטה ונשים אותם באדמה. נחכה כמה שבועות ונראה מה קורה.
תשמע, זה מדהים!
מה, שיצא מזה חיטה?
לא, שצ'אקו צדק. הוא בחיים לא צדק על כלום.
אבל זה נחמד. יש לנו עכשיו 4 צמחי חיטה, ואנחנו יכולים לאסוף את זרעי החיטה הרבה יותר בקלות. פתאום יש הרבה יותר זרעים, ואנחנו לא צריכים להתרחק מהמחנה שלנו.
היי, מה קורה?
היי, צ'אקו, מה קורה?
מה קורה, בן אדם?
אמרתי לכם שאם תזרעו את הזרעים של החיטה, תקבלו צמחי חיטה.
וואלה, צ'אקו, אנחנו לא מאמינים שצדקת. אז בעצם צריך לשמור עליהם. יש פה כמה מחנות של בני אדם שהיו שמחים לשים יד על הזרעים האלה.
כן, אבל גם המחנה שלנו פה. אנחנו יכולים להישאר פה בינתיים.
האמת שזה רעיון טוב. אנחנו יכולים להשקוט את הצמחים האלה ולדאוג להם. אנחנו גם יכולים לקחת את הזרעים שלהם ולזרוע אותם כדי להשיג יותר צמחי חיטה.
צ'אקו, תראה מה זה. פעם אחת ברחת מדוב והפכת לנו את העולם. יש לנו עכשיו שדה של מלא חיטה. לידו עשינו את אותו דבר עם תירס. אז יש לנו הרבה צמחים של חיטה והרבה צמחים של תירס. רגע, איפה היית עכשיו?
באתי מישיבה של זקני המחנה. הם אומרים שהנדידה שתכננו לחורף תידחה קצת.
מה זאת אומרת? לא יהיה לנו מה לאכול? אנחנו חייבים לנדוד כדי למצוא עוד אוכל.
אז זה בדיוק מה שהם אומרים. מהשדה של החיטה והתירס שיש פה, אפשר לספק הרבה אוכל לאנשים במחנה. התוכניות שלהם כרגע זה לבנות מבנים קצת יותר רציניים במקום האוהלים שיש לנו פה. האוהלים טובים כשצריך לקפל אותם ולנדוד למקום אחר, אבל עכשיו כשאנחנו עומדים להישאר פה, צריך שיהיה לנו נוח.
צ'אקו, תאמין לי אתה. לפני 3 ברחת מדוב, ועכשיו יש לנו פה שדות של תירס, חיטה ואורז. המחנה שלנו גדל והפך לכפר. יש פה עכשיו מבנים ואנחנו נמצאים כאן ושומרים על השדות.
ברור, אם לא נשאר פה, מישהו אחר ייקח לנו את השדות ואת היבול. גם צריך לתחזק את הצמחים, להשקות, לנקש עשבים. מה חשבתם, זה קל לגדל צמחים?
איך אתה מרגיש להיות המביית הראשון?
מי אתה?
שמי הוא לינאוס, קרולוס לינאוס. אני פה עם דוקטור פרוזניאק במסע אחרי תולדות האדם הנבון, הומו סאפיינס, שזה אתה.
מה זה מביית?
אני חושב שקרלולוס מתכוון לתהליך הביות. ביות מלשון בית. בתקופה שאתה חי בה, בני האדם עוברים מהפכה מאוד גדולה שמתחילה בין השאר ממש כאן, באזור המזרח התיכון וארץ ישראל. הגעתם למסקנה שבמקום ללקט ולרדוף אחרי האוכל, אפשר לגדל את האוכל ממש מתחת לאף, בשדות מסודרים. למדתם לקשר בין זריעת זרעים לגדילה של יבול, והבנתם מה התנאים שצריך לתת ליבול כדי שיהיה מוצלח.
למעשה, ככה התחילה החקלאות. אתה, צ'אקו, בין החקלאים הראשונים. כשבני האדם גילו שאפשר לגדל אוכל בשדות מסודרים, הם הבינו שבעצם לא צריך לנדוד כל הזמן. תהליך הנדידה לוקח זמן ואנרגיה שאפשר להשקיע אותה בגידול יבולים חקלאיים. בצורה כזאת, בני אדם ביעטו את החיטה, האורס, התירס ותפוח האדמה. טריטיקום, אוריזה, זיאמריס, סולנום טוברוסום. זה קרה בכל מיני מקומות בעולם, ועם מינים שונים של צמחים שסיפקו מזון עבור האדם. ככל שבני האדם למדו לשלוט טוב יותר בגידולים החקלאיים, יישובי הקבע שלהם גדלו, מכיוון שפתאום היה יותר אוכל להאכיל את בני האדם. זה ביסס את יישובי הקבע, ולמעשה חיסל את תרבות הציידים לקטים, ששלטה במשך יותר מ2 מיליון שנים של בני אדם. זה גם הפך להיות כל כך מוצלח, שחלק משמעותי מאוכלוסיית העולם הפך לחקלאים.
כן, בתכלס, אין לנו למה לנדוד. האמת היא שבאתם בזמן טוב. כי חשבתי על רעיון חדש. כשעברתי על שדות התירס שלי, שמתי לב שחלק מהתירסים יותר שמנים ויפים מאחרים. אז כשאני אזרע את השדה הבא שלי, אני לא אקח את כל הזרעים של התירסים, רק את הזרעים של התירסים היותר שמנים ויותר יפים. זה אומר שהשדה הבא יכיל כמעט רק תירסים שמנים ויפים.
האמת נשמע לי הגיוני. למה להשקיע כל כך הרבה מאמץ בגידול של תירסים רזים ולא טעימים?
אני אגיד לך למה, בן אדם. האיש הזה רוצה לקחת לי את הברירה הטבעית.
צ'רלס דרווין?
כן, כן. אני לא יכול להבליג על דבר כזה.
מה קרה, צ'רלס? למה אתה כועס?
אני רוצה להזכיר לכם מה היה הרעיון המדהים שלי, של הברירה הטבעית. אני חשבתי על זה שכל היצורים נולדים עם תכונות קצת שונות, ולפעמים יש יצור שבטבע שלו יותר מתאים לסביבה שלו. אז יש יותר סיכוי שהיצור הזה ישרוד יותר זמן, ויהיו לו צאצאים עם התכונות שלו. אבל האיש החצוף הזה אומר, לא, אנחנו לא ניתן לטבע לבחור מה יותר מתאים. אני בעצמי אבחר מה יותר מתאים.
היי, אני רק רציתי את התירסים היותר טעימים. מה רע בזה?
אין בזה שום דבר רע, אבל אתה לוקח לטבע את העבודה.
You know what I'm saying?
אתה מבין מה שאני אומר לך? במשך מיליונים של שנים, התירסים עוצבו על ידי כוחות טבע, ואלה ששרדו יותר, התפשטו יותר. אבל עכשיו, הטבע הוא אתה. כשאתה בוחר את התכונות שמתאימות לך, ואלה לא בהכרח התכונות שמתאימות לטבע, אתה משנה באופן מלאכותי את האבולוציה של צמחי התירס. ולא רק זה, יש לך גם את הכוח להגדיל באופן מלאכותי את מספר צאצאים של התירסים, כי אתה זה שזורע את הזרעים שלהם.
כן, באמת עכשיו כשאני חושב על זה, רוב התירסים שיש לך כאן בכלל לא דומים לתירסים שאני מכיר. התירס שאני מכיר הוא בעל גרעינים צהובים, שמנמנים ומתוקים. רוב התירסים האלה שלך קטנים ואפורים. לפי מה שצ'רלס דרווין אומר, במשך 12,000 השנים שעברו מהזמן שלך לזמן שלנו, האדם ברר בעצמו את היבולים עם התכונות הטובות עבורו, עבור האדם. תפוחי האדמה העסיסיים יותר, צמחי האורז המניבים יותר, והתירסים השמנמנים יותר. 12,000 שנה אחרי, היבולים האלה כבר לא דומים ליבולי הבר שמהם הם התפתחו.
ואני רוצה לספר לכם סיפור אפילו יותר מדהים מזה. מר צ'אקו, יש לך כלב?
כלב! כלב! אומרים כלב!
מה זה כלב?
שאלה מכשילה. בזמנך לא היו קלפים, אבל כן היו זאפים. זאף זו חיה שאני, קרולוס לינאוס, נתתי לה את השם קניס לופוס. קניס סוג, לופוס מין. זאפים קיימים כבר כמה מיליונים של שנים. בין בני האדם לבין הזאפים היו יחסים מיוחדים. אם באזור המחנות של בני האדם היו זאפים, לפעמים בני האדם היו סתם ככה זורקים להם חתיכות בשר כדי שלא יטרפו להם בעלי חיים אחרים, ואז הם היו חוזרים. לאורך השנים, לפעמים נוצר ממש קשר בין בני האדם לבין חלק מהזאפים שהסתובבו במחנה של בני האדם ולא פחדו מהם. אבל הם כן הפחידו בעלי חיים אחרים שניסו לגנוב אוכל מהמחנה. לאורך השנים, בני האדם והזאפים האלה התחילו לחיות ביחד. אבל חלק מהזאפים עדיין היו אכזריים, גם לבני האדם. אז ממש כמו עם התירס, בני האדם סילקו את הזאפים המפחידים והשאירו לידם רק את הזאפים הנוחים יותר. מכיוון שהזאפים האלה קיבלו מזון ומחסה מבני האדם, הם הצליחו לשרוד ולהתרבות. אם במקרה נולד זאף אחד שהיה יותר אכזרי, בני האדם סילקו אותו מהמחנה. וככה לאורך שנים רבות, הזאפים כבר פיתחו תלות בבני האדם. הרי אם מישהו נותן לך אוכל, אתה כבר לא צריך לצוד את האוכל, נכון? ממש כמו שבני האדם פיתחו תלות בתירס, בחיטה ובאורז, במחנות בני האדם הסתובבו עכשיו זאפים מבויתים. כאלה שכבר יותר קשה להם להסתדר בטבע, כי הם פחות מנוסים בטריפה ובציד. לאורך הרבה מאות שנים, הזאפים האלה התחילו לעבור שינויים. השיניים שלהם נעשו קטנות יותר, הפרווה שלהם נעשתה בהירה יותר, המזג שלהם נעשה נוח יותר, ובאופן מדהים, המוח שלהם נעשה קטן יותר. במקביל לזה, נוצרו הרבה מאוד גזעים של זאפי הבית האלה, שגם נראים שונים אחד מהשני. לפעמים בני האדם בחרו כאלה זאפים קטנים עם תכונות שבחיים לא היו שורדות בטבע. למשל כאלה עם פרווה מאוד מאוד עבה ודחוסה. בטבע היא הייתה מקשה להם מאוד, אבל בשביל בני האדם זה היה כזה,
וואי, קוצ'י בוצי חמוד קטן, איזה פרווה יפהפייה יש לך!
השינויים מזאפי הבר היו כל כך גדולים שלא הייתה לי ברירה, והייתי חייב לקבוע שכבר לא מדובר בזאף. זה כבר לא קניס לופוס של הטבע. הוא עדיין קניס לופוס, אבל של הבית. ולכן הוספתי לו את השם קניס לופוס פמיליאריס. זה כבר לא זאף, זה כלף.
אז בעצם כלבים הם זאבים שעברו ביות?
מה שקרלולוס אומר זה נכון.
קרלולוס בשם אלוהים, קרלולוס לינאוס.
ולא רק הכלבים עברו ביות, גם בעלי חיים אחרים שנתנו תועלת לאדם, במיוחד אחרי המהפכה החקלאית. התועלת שהזאבים נתנו זה שמירה על המחנה, ולכן עד היום יש כלבי שמירה. אבל בני האדם גילו שלגדל פרות באופן מלאכותי, כלומר לקחת את הפרות מהטבע ולהכניס אותן למבנה, מאפשר לבני האדם להשיג חלב כמעט מתי שהם רוצים, שלא לדבר על בשר. שברים וסוסים מבויתים יכלו לסחוב ציוד כבד שיגביר עוד יותר את היכולת של בני האדם לעסוק בחקלאות. האדם בייד גם ציפורי בר שהפכו לתרנגולות קטנות ובלתי מזיקות. חזירי בר גדולים ואכזריים שהפכו לחזרזירים קטנים וברודים. וטורפים עם שיניים חדות ואוזניים משולשות שהפכו לחתלתולים קטנטנים חמודים כאלה שעושים להם קיצי קיצי ומעלים אותם לטיק טוק.
זה די מדהים. אז למהפכה החקלאית היו כמה תוצאות. התוצאה הראשונה היא שבני אדם הפסיקו להיות לקטים ציידים ועברו להתיישב במגורי קבע. והתוצאה השנייה היא שבני האדם למדו לשלוט ביבול ובבעלי החיים בצורה כזאת שהם הצליחו ממש לייצר מינים חדשים של בעלי חיים שמביאים תועלת לבני האדם.
נכון, ופה אפשר להתווכח אם זה טוב או לא טוב. בעלי החיים נועדו לחיות בטבע, ואנחנו יודעים היום שהרבה מאוד בעלי חיים מרגישים סבל וגם כאב. לגדל אותם בתוך כלובים רק כדי להשתמש בהם לתועלת האדם פוגע בהם, ואי אפשר להתעלם מזה. אבל אפשר להגיד שאולי, רק אולי, יש אור בקצה המנהרה הזאת. כדי להבין למה, אנחנו צריכים לזנק קדימה בזמן.
אני לא יודע אם חללית הזמן שלנו מספיק גדולה לשלושתנו. בואו ננסה.
הפתח פה ממש צער, אני אכנס קשה ראשון. תזוז רגע משם, תזוז.
ארווין, תזוז מהדלת.
צ'אקו ואחרים, תודה שלימדתם אותנו על המהפכה החקלאית, ואנחנו מאחלים לכם לחיות בשלווה וגם להיות טובים לבעלי החיים שלכם. אנחנו עוזבים את ארץ ישראל של שנת 10,000 לפני הספירה ומתקדמים קדימה בזמן. באלפי השנים הבאות, בני האדם מפתחים מאוד את החקלאות ובונים כלים חקלאיים וגם מייסדים רשתות מסחר שמתבססות על תבואה חקלאית ועל בעלי חיים. היישובים של בני האדם מתפתחים והם מתחילים לשמור על השדות החקלאיים באמצעות בנייה של חומות וייסוד של חילות משמר וצבאות. גם התרבות האנושית מתפתחת ואיתה היכולת להציג מושגים, בהתחלה בסימנים ואחר כך במילים. זה מוביל להתפתחות של השפה או השפות האנושיות וליכולת להגביר אפילו עוד יותר את התקשורת של הומו סייפיאנס. האדם הנבון ממציא את הגלגל, את המשוטים ואת המפרס, ופותח בפניו עולם שלם של התניידות, מסחר ותעשייה חקלאית. באופן הזה, בני האדם מתחילים לבנות דרכים שמקשרות בין היישובים שלהם ומאפשרות להעביר סחורה בקלות ממקום למקום, דבר שגורם לזינוק גדול גם במספרים של בני האדם בעולם. בני האדם מתחילים לאבד ברונזה וברזל, ולאט לאט עולות אימפריות עתיקות לגדולה, רומא ויוון העתיקות, בבל, אשור ואחרות. בשלב הזה, רוב בני האדם הם חקלאים, סוחרים או בעלי מקצועות חופשיים, והממלכות עסוקות בכיבושים ובהרחבת הכוח שלהם. עוד כמה מאות שנים קדימה, ותגליות והמצאות חשובות כגון אבק השריפה, שטרות כסף ואפילו נייר טואלט ומברשת שיניים ממשיכות לקדם את בני האדם מצד אחד, אבל גם לפגוע בהם מהצד השני. 400 שנים לפני ההווה, המצאה של מיקרוסקופים, טלסקופים ומכשור מדעי אחר מצית את המהפכה המדעית באירופה. בני האדם מתחילים לחקור את העולם שסביבם ולהשקיע כסף בפיתוחים שמאפשרים להם לנצל יותר טוב את חוקי הטבע. 300 שנים לפני ההווה, בני האדם ממציאים את הפסנתר, קלי הברק ומנוע הקיטור.
וגם אני נולדתי שם.
במאה ה-19, בני האדם שולטים בימים וביבשות ללא עוררין, ממציאים את הנורה ואת הסוללות ומקבלים שליטה גם בחשמל.
מתחילים לבנות מפעלי ייצור ענקיים ומוציאים לדרך את המהפכה התעשייתית. מכונות ענק מתחילות לעבוד בייצור של מזון, כלי נשק וכלי תחבורה.
וגם אני נולדתי במאה ה-19.
במאה ה-20 האנושות קופצת בזינוק ענק קדימה, בפיתוח של כלי רכב, כלים רפואיים, מטוסים. המדע, הטכנולוגיה והתעשייה משלבים יד ביד, ובשנת 1969, 54 שנים לפני ההווה, ניל ארמסטרונג מציב את כף רגלו על הירח. בני האדם ממשיכים ומפתחים מחשבים, רובוטים, טלפונים חכמים ורשתות חברתיות ו... עצרנו. היי, אני לבד בחללית הזמן. היא מראה שאנחנו בשנת 2023.
אני חושב שסיימת את המסע שלך.
ציף ציף, מה אתה עושה כאן? ואיפה צ'ארלס דרווין וקרלולוס?
הם ירדו בתחנה שלהם, כל אחד בזמן שלו. אני רוצה להזכיר לך שממני כל הסיפור הזה התחיל. לפני 17 פרקים אמרתי לך שהעולם שלנו בסכנה, ואתה אמרת שצריך להכיר את היצורים בטבע לפני שמגלים למה.
נכון, למדנו כל כך הרבה ב-17 הפרקים האלה. הכרנו את החיים מתחילתם במרק הקדמון, מהחיידקים והעצות. למדנו על צמחים ופטריות, חיות בזליות ודגים, דו חיים, זוחלים, ציפורים, דינוזאורים ויונקים מופלאים. כל היצורים החיים המדהימים שקיימים או היו קיימים על כדור הארץ שלנו. ובארבעת הפרקים האחרונים גם צפינו בעלייתו של האדם הנבון, הומו סאפיינס, וראינו איך הוא השתלט על העולם. אבל למה אנחנו בסכנה? ראינו שהמוח הגדול, התקשורת ושיתוף הפעולה של בני האדם הביאו אותנו להישגים מופלאים. איפה הסכנה?
כי ההישגים האלה באים ממחיר, ומי שמשלם את המחיר זה העולם שלנו.
למה אתה מתכוון?
אני מציע שנחקור קצת ביחד איך עולם הטבע תופס את ההשתלטות של האדם על כדור הארץ. ואז תראה שלכל מטבע יש שתי צדדים.
אתה מאוד מסתורי. בפרקים הבאים נחקור את ההשלכות של שתי המהפכות הגדולות, המהפכה החקלאית והמהפכה התעשייתית, על היצורים החיים בכדור הארץ, וננסה להבין איפה האדם משתלב בפאזל של עולם הטבע, והאם תועלת לאדם פירושה נזק לטבע. אתם מוזמנים להמשיך איתנו את המסע שלנו ברחבי עולם הטבע בפרק הבא של מסע אל גוף האדם.
זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, yairpozniak.com. עקבו אחריי באינסטגרם, dr. יאיר פוזניאק, והצטרפו לקבוצת הטלגרם של מסע אל גוף האדם.